כאן אביטל הוכשטיין ממכון הדר, פרשת כי תישא, תשע"ז. מן הסנה אל סיני, סיפור של מציאת חן. ספר שמות מגיע עד עד לסיומו. פרשתנו, פרשת כי תישא, מציעה פריזמה אפשרית אחת לעיון בו, המעבר מן הסנה לסיני. מעבר זה תומן בחובו ממדים רבים. בשורות הבאות אתמקד במעבר ביחס לראייה, במעבר של משה מהסתת עיניו בסנה לבקשה לראות עוד בסיני, וכן במעבר בהוויה, מחוסר האמון בנוכחות האל ושאלה אודות עצם הווייתו, אל הוויה ונוכחות כעדות לאהבה המתגלות בסנה. ראייה בסנה. משה רואה את צאן יתרו חותנו, כאשר הוא רואה לפניו את הסנה הבוער. הוא אמנם מבין שלפניו מראה גדול, אולם הוא איננו מבין את דיבו, איננו מבין את משמעות המראה שנגלה אליו. אלוהים מסביר לו מה עליו לעשות, של נעליך מעל רגליך, וכן מדוע? כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. משה מגיב בפחד מהראייה, הוא מפחד להביט באלוהים, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. אך בניגוד למשה המפחד לראות, הנסוג מהמראה, הרי שאצל הקדוש ברוך הוא משחק את הראייה באותו רגע תפקיד משמעותי מאוד, היא המניעה אותו דווקא להתקרב, לרדת למצרים, לשמוע את בני ישראל ולדעת את מכאובם. ביומר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו, וארד להצילו מיד מצרים, ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה. ראייה היא נקודת המוצא למפגש זה שבין אלוהים לבני ישראל. הוויה בסנה. במפגש בסנה מביע משה שוב ושוב חוסר אמון בעצמו וביכולתו לעמוד במשימה שמטיל עליו אלוהים. מי אנוכי כי אלך? המענה האלוהי המוצג לשאלה הוא פשוט. כי אהיה עמך. אלוהים מבטיח נוכחות מלווה ומציג עצמו כמי שנוכח, נמצא, הווה. זו התגובה האלוהית לא רק לחוסר הביטחון של משה, אלא גם לחשש המובע על ידו מפני חוסר האמון שיפגינו ישראל במפגש עמו. משה מציג שאלה בסיסית, מה יעשה אם בעת המפגש עם ישראל, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? התשובה של האלוהים היא חידתית, אהיה אשר אהיה, אהיה שלחני עליכם. אולם גם מבעד לחידתיות ניכרת אמירה חד משמעית בדבר נוכחות, הוויה. משה מייצג את מי שמטילים ספק בהוויה זו. הוא שם את מילות הספק בפי ישראל ופרעו. אולם גם משמיע בעצמו שנוכחות אלוהית ארטילאית זו איננה מספיקה. ויען משה ויומר, והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. אולי כשם שהראייה היא שהניע את הקדוש ברוך הוא לעבר ישראל, גם ישראל זקוקים לראייה על מנת לנוע לעבר האלוהים. כך גם כאשר האלוהים מנסה להרגיע את חששו של משה מחולשתו הוא כאדם כבד פה וכבד לשון, ולהציע לו עזרה. מי שם פה לאדם, או מי אסום אילם, או חירש, או פיקח, או עיוור? הלא אנוכי, השם. ואתה לך ואנוכי אהיה עם פיך, והורתיך אשר תדבר. אולם גם הפעם לא נחה דעתו של משה. על אף ההבטחה לנוכחות ולליווי אלוהי, הוא איננו נרגע. אינו מרגיש יכול למשימה שלפניו, הוא משמיע בפני הקדוש ברוך הוא את אותו שלח נא ביד תשלח, כאוב. מסנה לסיני. הפעם רואה משה את צונו של האלוהים את בני ישראל. סיני אומנם מסמל את הברית והקשר שבין אלוהים לאדם, אך הוא גם מקום בגידה נוראית של ישראל באלוהיו, חטא העגל. כך מוצא עצמו משה שוב מקבל הסבר מן האלוהים בדבר המציאות שלפניו. לך רד כי שיחת עמך. אולם מספר הבדלים משמעותיים מבחינים בין שני המעמדים. בעוד בסנה אלוהים הוא שמרגיע את משה באשר לחוסר אמונם של בני ישראל, הרי שבסיני מוצא עצמו משה שוב ושוב בתפקיד הסנגור המשכנע את אלוהיו שלא לעזוב את עמו. בעוד בסנה הראייה משמשת כמניע להתקרבות לקשר שבין אלוהים לאדם, הרי שבסיני מהווה הראייה את נקודת המוצא לרצון האלוהי להתרחקות. ואולם ראייה משנה את תפקידה עם תהליך התיקון שבעקבות חטא העגל. מיראה להביט לבקשה הראני. חטא העגל מהווה בסיס לשיח אהבה בין אלוהים למשה ובין אלוהים לעמו. אהבה זו מתוארת באמצעות ראייה, ראיית הטוב שבזולת, ראייה סובייקטיבית של הטוב, מציאת חן. ויאמר השם אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיניי. משה, שכבר ראה את הסנה, את היד הגדולה, ואת חרון אפו של האלוהים, משה כבד הפה וכבד הלשון, נשען כעת על מציאת החן האינטימית הזו, וצועד צעד נוסף בקרבה שלו עם הקדוש ברוך הוא, ומבקש, ויאמר, הראני נא את כבודך. ואלוהים נענה, והסירותי את כפי וראית. הוויה הדדית. באמצע ההתמודדות של משה ואלוהים עם חטא העגל, מתואר מקומו של אוהל מועד, שהוא אולי גלגולו המוקדם של המשכן. ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד. והיה כל מבקש השם, יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. בקריאה ראשונית נדמה שיש במעשה זה של משה הוצאת המשכן אל מחוץ למחנה, מעשה של הרחקת הקודש. ואולם תיאור הפונקציה של המשכן בעקבות המעשה הפוכה. המשכן הופך להיות יעד למבקשי האלוהים. ישראל הם לא עוד קהילה המביעה חוסר אמון, אלא קהילה שיש בה יחידים המבקשים אלוהים, תרים אחר הווייתו ומבקשים את נוכחותו. ולא עוד, אלא שמשה תולה את טיב הקשר הייחודי שבין אלוהים לעמו בהווייתו לצידם, בנוכחות האלוהית המלווה, כך שהוויה היא מאפיין הדדי בקשר שבין אלוהים לישראל. ובמה יוודא אפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך, שואל משה, ועונה, הלא בלכתך עמנו, ונפלנו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. עצם הליכתו של האלוהים עם ישראל היא המייחדת אותם. כך הפכה הוויה להיות מחידה לא ברורה, לסמל הייחוד והאהבה של האלוהים לעמו. אנחנו, מסביר משה, נדע שאתה אוהב אותנו, נדע שאנו מוצאים חן בעיניך, כאשר תלך עמנו. בתחילה אם כן טוען משה שהבטחת האל כי אהיה עמך איננה מספקת, לא לאמונת העם ולא לתחושת הביטחון שלא הוא. אך כעת נוכחותו של האל, הליכתו עם משה והעם, היא עדות לא רק לקיום הבטחתו, אלא אף לאהבתו אותם. נוכחות מעידה על אהבה. ניתן להבין שינוי זה דווקא לאור חטא העגל. אמירת האל בדבר נוכחותו דווקא אחרי חטא מעידה על יחד שהוא דינמי, נשמר תוך כדי ועל אף תנועה והשתנות, וגם על אף חטא ושבר. מן הסנה אל מעבר לסיני. שינויים משמעותיים מתרחשים במשך המסע המשותף מן הסנה אל מעבר לסיני. שינויים בקשר שבין אלוהים לאדם, הקשורים גם בכמיהה להדדיות. אם בסנה מציג עצמו אלוהים כמי שרואה סבל ומונה על ידו, הרי שבסיני מבקש משה לא רק להיראות, אלא גם לראות את האלוהים. ואם בסנה מציג עצמו האל באניגמטיות כאהיה אשר אהיה, הרי שבעקבות חטא העגל שבסיני מוצגים ישראל כמבקשי האלוהים. והקשר שבין אלוהים לישראל מוצג באמצעות נוכחות אלוהית בלכתך עמנו. הוויה הדדית יותר ואניגמטית פחות. אלו מבשרים קשר חדש בין אלוהים לישראל, קשר של אהבה סובייקטיבית. ראייה והוויה מצטרפים יחד וחושפים שמשה וישראל ברגע מדברי זה שאחרי חטא העגל מוצאים חן בעיני האלוהים. שבת שלום.